זה מעבר לזה. אנחנו ראינו בעצם שהעניין במוצר הוא באמת כזה גבוה. כלומר, כשלאנשים יש זמן, יש מלא אנשים שרוצים לנגן.
הבעיה שאין לנו זמן.
הבעיה היא זה החיים. כאילו, אם אפשר רגע לעצור את החיים. אז זה כאילו תובנה אחת שהייתה לנו. התובנה השנייה, וזה כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים הרגיש את זה בבית, זיהינו בתוך החוויה שהמוצרים שלנו יוצרים דינמיקה ממש מעניינת בבית. החזון שלנו הוא ללכת לבית, להאוסהולד, לתת שירות כאילו שהוא נכון לכל האנשים בבית. זה נורא מתוק שאפשר לחוות ביחד משהו כבסיס למערכת יחסים.
אז לכמה כוכבים את הגעת?
אני יש לי צ'יטים, מה שנקרא.
איך אפשר להוביל מוצר שמלמד נגינה על פסנתר כשאת בכלל לא מוזיקאית? תשאלו את שירלי בחר, שאחרי שנדדה כמהנדסת תוכנה ומנהלת מוצר בין חברות גדולות כמו אינטל ואחרות, היא מצאה את הבית שלה במקום בו כולנו יכולים ללמוד נגינה, על פסנתר, על גיטרה ואפילו ציור. אז כמה חשוב לנדוד ואיזה כיף למצוא בית.
הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אז תודה שהגעת. אני אשמח שתציגי את עצמך.
אני שירלי בחר, בת 43 מתל מונד, אימא לשלושה ילדים, נועה בת 9, אופק בן 8 ורומי בת שנה. עובדת כמובילת מוצר וצמיחה בחברת סימפלי. יש לי תואר בהנדסת תוכנה מהפקולטה למדעי המחשב בטכניון, ויש לי תואר במנהל עסקים, MBA, מבית ספר שיקגו בוף בשיקגו.
תספרי לנו מה זה סימפלי.
אז סימפלי זו חברה שמפתחת טכנולוגיה ומוצרים לאפשר בעצם לאנשים לרכוש מיומנויות חדשות בתוך הבית. המיקוד שלנו זה לתת לאנשים את האפשרות לשפר את הזמן הביתי שלהם מדאונטיים לאפטיים, או גם דאונטיים וגם אפטיים, אם זה לבד עבור האינדיבידואל בבית ואם זה עבור המשפחה כולה באינטראקציות משפחתיות.
באיזה תחומים אתם מתעסקים?
אז אנחנו התחלנו ממוזיקה. המוצר הראשון שבאמת היה ככה לקהל הזה, זה היה סימפלי פיאנו, שאפשר ללמוד נגינה בפסנתר. אחריו הגיע סימפלי גיטר, והגיע המוצר סימפלי סינק, שהוא עבור שירה. ובשנה האחרונה גם יצאנו מחוץ לעולמות המוזיקה, אז יש אפליקציה חדשה שנקראת סימפלי דרו, שהיא לציור. ובעצם אנחנו רואים את עצמנו כהאב בתוך הבית, הרבה מיומנויות וחוויות והתפתחות אישית של אנשים בכל התחומים.
מתי זה התחיל בעצם? או איך זה התחיל יותר נכון?
המייסדים של החברה הם שלושה, יובל ורועי שהם עם רקע טכנולוגי מאוד עמוק, אם זה ב-8200 וגם במכון ויצמן, ויגאל שהוא אח של יובל, שהוא מוזיקאי מקצועי שניגן בפילהרמונית. יובל ויגאל מספרים שהם צפו באחיינים שלהם, משחקים משחקי וידאו, שעות, אך עם זאת, כשאבא שלהם רצה שהם יתאמנו בנגינה, הם לא כל כך בא להם ולא כל כך זרם להם. ובעצם הם הבינו שיש פה הזדמנות להפוך חוויה מסוימת להרבה יותר כיפית באמצעים טכנולוגיים, ובאמת להוריד את נקודת החיכוך הזאת בלימוד נגינה ובניגון על כלים. לאחר מכן, כשהם בעצם יצאו מהחוויה האישית שלהם וסקרו את השוק וכולי, הם הבינו שנקודת החיכוך הזו היא רלוונטית למלא אנשים. מלא אנשים למדו והפסיקו בגלל שהיה להם קשה עם האימונים, או חיבור למורה, או מה שזה לא יהיה. אך עדיין יש להם את החלום המוזיקלי שהם יחזרו לנגן על פסנתר, או יחזרו לעסוק באיזשהו תחום. ובעצם נקודת החיכוך הזאת היא הבסיס לחברה של בואו נהפוך למידה ורכישה של מיומנויות חדשות, למשהו שהוא הרבה יותר אינטראקטיבי וקומפלינג וכיף, גם משחקי. כאילו יש אלמנטים משחקים במוצרים שלנו, והם לא מיועדים להיות משחק. המשחקיות משרתת ככל שזה משיג את המטרה.
אז מי בעצם קהל היעד שלכם, וגם מה המודל העסקי של הדבר הזה?
אנחנו חברת B2C, מה שאומר שאנחנו direct to consumer. קהל היעד שלנו, במקרה שלנו, באמת כל בית אב, כפי שאנחנו רואים את זה בעולם, כי הרבה מהדברים שאנחנו עושים הם לא ייחודיים למדינה מסוימת, או אפילו לגיל מסוים. Mm-hmm. יש אנשים בכל גיל שרוצים לשיר, ויש אנשים בכל גיל שרוצים לצייר, ולכן אנחנו באמת, המטרה שלנו זה להגיע לכל בית אב בעולם. המודל העסקי, היום הוא ברובו subscription based בעצם, mm-hmm. אנחנו, רוב המוצרים שלנו הם אפליקציות, שאנשים נרשמים אליהם, ובעצם משלמים פר חודש, פר שנה, איזשהו סכום.
מי בעצם היום הפלח הכי גדול שמשתמש במוצרים?
אז זה כל מוצר בנפרד. אני יודעת לדבר מאוד על סימפלי פיאנו, שזה המוצר שאני מאוד מתמקדת פה במסע שלי בתוך סימפלי. אנחנו פונים לכל הגילאים או לכל הקהלים, ואנחנו מזהים קהלים שצריך לחזק אותם. למשל, שנה שעברה זיהינו שיש המון עניין מילדים, אך עם זאת ראינו שהם לא משתמשים במוצר מספיק, או שהם לא הופכים למשתמשים מספיק, ואז שמנו דגש מאוד מאוד גדול להבין איזה פערים יש במוצר לילדים, כי המוצר לא תוכנן לילדים, הוא תוכנן למבוגרים. אז עשינו מאמץ מאוד גדול מוצרי של להתאים את המוצר, אם זה בתוכן, אז תחשבי איזה שירים אפשר לשים לילדים, פתאום דיסני, עשינו עסקה עם דיסני, והכנסנו את התוכן של דיסני פנימה, ואם זה גם להביא את הילדים בדרך אחרת, זיהינו סגמנט של, אנחנו קוראים לו 50 פלוס, שזה אנשים כבר בגיל המבוגר יותר, שאני מרגישה שאני מתקרבת אליו. והסגמנט הזה הוא סגמנט מאוד מאוד מעניין, כי זה סגמנט בעצם שיש לו זמן, יש לו כסף, והוא בעצם יכול להתחייב למוצר ולחוויה הרבה יותר מאשר, את יודעת, קולג' סטודנט שהוא על קורסים וזה, והוא גם רוצה ללמוד פסנתר, אבל גם אין לו זמן לזה בחיים שלו.
ובפועל הם פחות משתמשים?
משתמשים המון, כאילו, ה-usage שלהם מאוד מאוד גבוה, הם retaining a lot, כאילו, הם ממשיכים איתנו שנה אחרי שנה אחרי שנה, אבל המקום שזיהינו שהוא יותר בעייתי, זה שהם לא יודעים עלינו. כשהם חושבים על ללמוד פסנתר, לא עובר להם בראש, אני אלמד דרך אפליקציה. ולכן, כשאנחנו מסתכלים מי מגיע אלינו, אנחנו רואים שהרפרזנטציה של הגיל הזה, בתוך כל מי שמגיע אלינו, נמוך מהותית מהרפרזנטציה שלהם בקהל.
זאת אומרת, כשהם כבר מגיעים, הם מתחברים, אבל הם לא מגיעים מספיק.
נכון, הם לא מגיעים מספיק.
אז מה אתם עושים בהקשר הזה?
אז בעצם הקבוצה שאני מובילה היום, אנחנו מתעסקים גם בהתאמות מוצריות כדי שיתחברו יותר, אוקיי? אז אם זה ברמת התוכן, ואם זה ברמת הכאבים הספציפיים שיש לקהל הזה בתוך המוצר. והזרוע השנייה של הקבוצה מסתכלת איך ניתן להביא אותם יותר, איפה הם נמצאים. אם הם לא נמצאים במקומות שאנחנו מקדמים ומפרסמים, אז איפה הם כן נמצאים? אם זה בעולמות הפיזיים, אם זה בעולמות הדיגיטליים, אז אנחנו גם מסתכלים על פרטנרשיפס. אז התחלנו לפרסם בטלוויזיה, ולאחרונה עשינו איזשהו סגמנט בתוכנית טוק שואו של דוקטור פיל. ואנחנו מסתכלים על פייסבוק, שקצת יותר לעומק. כאילו כל מיני ערוצים דיגיטליים, וגם לא דיגיטליים, שעד עכשיו לא קיבלו פוקוס אצלנו.
בא לי להגיד מוטקה.
מוטקה, זה רעיון. דווקא בקהל של ה-50 פלאס, אחד הדברים שאנחנו רואים שמאפיין אותם, הם מסתכלים על האפליקציה, אפילו בהקבלה למורה שהיה לי בגיל 6, הם מצפים שהאפליקציה תגיד להם מה לעשות, הם פחות רוצים את החופש לנוע, הם נותנים אמון שלם באפליקציה שהיא צריכה להגיד להם מתי להמשיך, מתי לעצור, מתי לנגן שוב. כלומר, זה ממש רואים הבדל תפיסתי כזה בגילאים, וגם אגב בגיאוגרפיות.
אז איך בפועל זה מתנהג, אם אני עכשיו אפתח את האפליקציה, מה אני אראה?
אוקיי, אז כיוזר פעם ראשונה, את כנראה תראי איזושהי חוויה ראשונית שמלהיבה אותך על המטרה, כן? אנחנו רוצים שתרגישי שאת לגמרי יכולה להשיג את המטרה, אנחנו ננסה לסרטט לך כזה דמיונית, לנגנת שירים ואיך את לומדת לנגן משיט מיוזיק וכו'. בפועל, בחוויה הראשונית שלך בלמידה, היא תהיה משולבת גם וידאויים שמסבירים לך איך לשבת נכון, גם מבחינת היציבה, איפה האוריינטציה לפסנתר, איפה התו הראשון שאת צריכה לנגן, והקור של הדבר, הקסם, כמו שאני קוראת לו, זה בעצם הטכנולוגיה של המוצר, שהיא מתבטאת בזה ב-real time feedback, כלומר, את תנגני איזשהו תו, ואנחנו נראה לך בעצם תווים, את תנסי לנגן לפי איך שננחה אותך, ואנחנו ניתן לך פידבק אם ניגנת נכון או לא ניגנת נכון. ומה שמדהים זה שמהר מאוד, תוך כמה דקות, אני אגיד, נניח תלוי ביוזר, כן, אבל בערך תוך 10 דקות עד רבע שעה, בעצם היוזר מגיע למקום שהוא מסוגל לנגן שיר, עם תמיכה כמובן, אבל הוא מנגן את השיר, והוא בעצם מבין איך החלום שלו מתממש תוך רבע שעה על ידי השימוש באפליקציה ובטכנולוגיה.
אני אשמח לשאול, אם האירוע שקרה לפני כ3 שנים שנקרא קוביד, השפיע באיזשהו אופן על הביזנס.
מאוד. אצלנו אנחנו היינו מהמרוויחים, כאילו, כמה שזה לא טוב להגיד, אבל בעצם האירוע הזה שם את האנשים בבית, אנשים חיפשו מה לעשות עם הזמן שלהם, פתאום התמלה להם הרבה זמן, חסכו נסיעות וכו'. היה צריך להסיק את הילדים. והאירוע הזה באמת היה מאוד מאוד טוב מבחינת הפרפורמנס העסקי. אני חושבת שמשהו היה טוב לנו גם, זה מעבר לזה. אנחנו ראינו בעצם שהעניין במוצר הוא באמת כזה גבוה. כלומר, כשלאנשים יש זמן, יש מלא אנשים שרוצים לנגן.
הבעיה
היא זה החיים. כאילו, אם אפשר רגע לעצור את החיים, אז זה כאילו תובנה אחת שהייתה לנו. התובנה השנייה, וזה כל אחד מאיתנו שיש לו ילדים, הרגיש את זה בבית, זיהינו בתוך החוויה שהמוצרים שלנו יוצרים דינמיקה ממש מעניינת בבית. החזון שלנו הוא ללכת לבית, להאוסהולד, לתת שירות כאילו שהוא נכון לכל האנשים בבית. אני יכולה לספר שהילדים שלי התחילו לנגן ולהשתמש במוצר. כל יום הם היו מנגנים בין חצי שעה.
אבל זה מאוד פרסונלי, לא? כל אחד עובד על זה בנפרד. זאת אומרת, אין פה איזושהי פעילות
כן, נכון, משותפת. נכון, למרות שגם עכשיו אנחנו מפתחים כל מיני פיצ'רים שהם כן משותפים, אבל זה נכון. אך עם זאת, בעצם כולנו נמצאים על אותו קורס פלן. אז עכשיו יש מתחילה להיות דינמיקה כזה של לאיזה קורס אתה הגעת, איזה שיר הצלחת לנגן, כמה כוכבים קיבלת כשניגנת את השיר הזה, וממש הילדים שלי היו מתאמנים על שיר, את יודעת, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, רק להגיע לשלושה כוכבים כמו אמא או לעבור את אמא, זה נורא מתוק שאפשר לחוות ביחד משהו כבסיס למערכת יחסים.
אז לכמה כוכבים את הגעת?
אני, יש לי צ'יטים, מה שנקרא. מכירה איך לעקוף.
קיבלת זה, יש לך, את ניגנת קודם? לפני כן?
אז אני ממש הסיפור הקלאסי של היוזרים שלנו. כשהייתי קטנה, היה לי ולאחותי, היה מגיע מורה לפסנתר, והיה מכריח אותנו לשבת ונותן שיעורי בית כזה של על מה להתאמן, ומהר מאוד הקשיחות הזאת היא...
כן.
כאילו, ההורים רצו שנלמד, והקשיחות שלו הייתה מאוד לא... לא, not inspiring.
כן.
ותמיד הייתה לי מחשבה של איך לא המשכתי לנגן מגיל קטן, איזה סקיל מדהים זה, מה זה עושה לנפש וכו'. ואמרתי לעצמי, בגיל 40 אני קונה פסנתר, לוקחת מורה וחוזרת לנגן. 3 חודשים לפני, הצטרפתי לסימפלי.
אוקיי.
מתנת ההצטרפות בסימפלי זה קיבורד, אז בעצם, כי באותה נקודה הייתה רק סימפלי פיאנו, לא היה גיטר וזה. אז קיבלתי קיבורד הביתה, ובעצם מתוקף תפקידי ומתוקף היותי מנהלת מוצר בחברה שעושה את המוצר הזה, התחלתי לנגן ולהכיר את המוצר לעומק.
מעולה. הטכניוניסטים. טוב, אז את מהנדסת.
כן.
אני אשמח... שתספרי ככה על ההיסטוריה שלך לפני, ומה את עושה כמהנדסת, בסימפלי.
אז בהכשרתי אני מהנדסת, אני לא חושבת שאני מהנדסת היום בסימפלי, אז למדתי באמת הנדסת תוכנה בטכניון, תוך כדי עבדתי באלביט, ואחר כך גם בסמסונג, טכנית, גם הובלתי צוות פיתוח, אבל הרגשתי שזה לא המקום שאני רוצה להעמיק, שחסרה לי תמונה רחבה יותר, שאני לא קמה בבוקר ומתרגשת מטכנולוגיות פיתוח תוכנה, וכמה שאהבתי, ממש אהבתי לשבת מול מחשב ולתכנת, כי זה היה ממש, זה גם לפתור בעיות ולהתעמק, הרגשתי שזה לא המקום שאני צריכה להיות בו. אז אמרתי, אני אקח סטפ בק כזה, אני אסתכל איך אני אשיג ראייה של תמונה רחבה, ואז חשבתי לצאת לתואר שני במנהל עסקים. עשיתי את זה בארצות הברית, כי שם התוכניות המובילות, וגם רציתי את החוויה של לעשות תואר שני בחול וכו'. תוך כדי התואר, התנסיתי בכל מיני דברים, חלקם לא טכנולוגיים בכלל, יותר עסקיים, אבל כן התגבשה בי ההבנה שאני לא רוצה לוותר על ההשכלה ההנדסית שלי. אני מאוד אוהבת טכנולוגיה ומתלהבת מטכנולוגיה, ובעצם זיהיתי את תפקיד המוצר כתפקיד שיושב בעצם על התפר בין ההכשרה ההנדסית שלי לבין העניין וההכשרה גם העסקית שלי.
את מדברת על ניהול מוצר.
ניהול מוצר, כן. אז בעצם חזרתי לארץ והתחלתי לנהל מוצר בסטארט-אפ שנקרא עומק אינטראקטיב. הסטארט-אפ הזה לאחר מכן נרכש על ידי אינטל. עברתי לאינטל ביליתי שם עוד איזה 3.5 שנים, ידעתי את זה על עצמי לפני, אבל התחדד לי מאוד שאני בן אדם של סטארט-אפים, אני בן אדם של ארגונים קטנים ואג'יליות מאוד מאוד גבוהה. ואז יצאתי מאינטל, הצטרפתי לסטארט-אפ נוסף שנקרא פוינט גראב, עדיין באותם עולמות טכנולוגיים כמו אינטל ועומק. וכשהרגשתי שאני צריכה שינוי, אמרתי, אוקיי, חיפוש, עכשיו אני מחפשת משהו ממש שונה, לא ידעתי מה, לא אמרתי B2C או לא B2C, אמרתי, זה צריך להיות ממש ממש שונה. נתקלתי במזל בחברת JoyTunes דאז, היום סימפלי, והחלטתי שזה מספיק שונה, שאני אקח את המסע איתם.
אז מה יש בסטארט-אפים שעושה את זה מבחינתך?
קודם כל, היכולת השפעה, היכולת להחזיק את התמונה השלמה של מה הסטארט-אפ עושה, מה מערכת האילוצים שלו, איפה האסטרטגיה שלו, מה כואב בבוקר, כאילו מה הדברים הכי כואבים של הסטארט-אפ וכו'. הדבר השני זה שסטארט-אפ דורש ממני ומכל אחד להיות סופר מדויק עם מה שהוא עושה ועם ניהול הזמן ועם ניהול המשאבים. הדיוק הזה בעיניי הוא מרתק. כל פעם אתה חושב איך לעשות יותר עם פחות, או איך לעשות פחות כדי להשאיר יותר. אז זה כל הזמן טרייד-אוף כזה שאתה חי אותו, שאני מאוד מתחברת אליו, והוא מאתגר אותי. ובכלל, הסטארט-אפ יש להם אופי של do or die. אין משהו יותר משמעותי מאם לא נצליח, מחר לא נהיה, כאילו. אז הדבר הזה, זה מאתגר אותי מאוד, וזה מוציא ממני את ה... זה מלהיב אותי.
איזה כיף. אני אשמח שתחלקי איתנו סיפור של מישהו שאת יודעת שהמוצר עשה עבורו אימפקט.
לגמרי. אז אני בחרתי את הסיפור של לין, שזו משתמשת בעצם שזיהינו בתוך המאמץ שאנחנו עובדים עליו כרגע, שזה באמת להעלות את קהל של 50 פלוס או אנשים בני 50 פלוס.
My name is Lynn Beneker, I live in Columbus, Ohio.
לין היא משתמשת שלנו כבר 4 שנים, היא מספרת, יש לה סיפור אישי מדהים, כלומר, כשאנחנו חיפשנו אנשים עם סיפור אישי מעניין, לא האמנו שנקבל כזה סיפור אישי.
I became an empty nester.
היא בעצם הייתה בדיכאון, חלק מזה זה הגיל, חלק מזה זה זה שהילדות שלה עזבו את הבית.
And I was going through a round of deep depression.
והיא התחילה להרגיש ריקנות ובדידות.
Because of the age and because of my kids late in the house.
היה לה מין פסנתר ששכב כי היא ירשה אותו מסבתא שלה שנפטרה. ובעצם היא אמרה, אוקיי, כאילו אני אנסה לנגן על פסנתר, אולי זה יחזיר קצת עניין ואור לחיים שלי.
So one day I just found the Simply Piano app.
והיא מצאה אותנו במזל, והתחילה להשתמש באפליקציה שלנו.
I had to get my piano tuned.
עבורי, זה כאילו, זה inspiring ברמות. זה גם לא הסיפור הראשון שאני שומעת, אני שומעת הרבה סיפורים בארבע שנים, שמעתי פשוט מאות סיפורים.
איך אבל אפליקציה מפיגה בדידות? זה נשמע משהו מאוד מנוכר.
אז קודם כל, היא בעצמה מתאמנת ומנגנת מוזיקה. מוזיקה מפיגה בדידות, לא אפליקציה כאילו. בוא נחשוב על זה רגע. כן, אנשים מאזינים למוזיקה בכל מיני נקודות בחיים שלהם.
And ever since then, I have been using it religiously. I now play in the band on our praise and worship team at church.
מעבר לזה, בגלל שהיא רכשה איזשהו סקיל מינימלי של ניגון בפסנתר, אז היא גם בכנסייה מנגנת, אז היא בעצם נחשפה לאיזשהו מעגל חברתי ומעגל...
חדש.
כן, חדש, באמצעות הנגינה.
It has just been a blessing, and I look forward to many more years of using it and learning from it.
יש משהו שכאילו לא הרבה יודעים על סימפלי, אבל יש לנו קהילת משתמשים בפייסבוק של כ-200,000 איש, ואנשים שם, אחד עבור השני, חולקים כאבים, מספרים הצלחות, זה ממש...
על השימוש באפליקציה?
גם, אבל גם בכלל על פסנתר. על פסנתר, על תחומי העניין שלהם, על מוזיקה. זה לא רק על האפליקציה.
הטכניוניסטים. אמרת שעבדת באינטל ובמקומות נוספים, אני אשמח לדעת מה הפריע לך שם בעצם. מה היה חסר יותר נכון?
כל מקום שאני עבדתי בו, לקחתי ממנו משהו. אולי זה לא היה הסוויט ספוט של איפה אני נמצאת, אבל היום ברטרוספקטיבה, כל מקום זרק עליי אוסף של סקילסט וחוויות, שאני משתמשת בו גם היום. סטארט-אפ באמת מאפשר לראות ולהרגיש את האימפקט האישי שלך.
כן, כל אחד הוא משמעותי.
נכון. וגם להניע תהליכים בצורה הרבה יותר מהירה וישירה.
מה ההבדל? ככה נשמח שתתארי איך זה בחברה גדולה ואיך זה בסטארט-אפ. זה לטובת מאזיננו ומאזינותינו הצעירים שמתלבטים, כי אנחנו כן יודעים שאצל הדור הצעיר זאת שאלה, האם ללכת למקום יותר בטוח, יותר גדול, או על סטארט-אפ קטן, שזה באמת קטן וצעיר ולוהט, אבל גם מאוד ריסקי.
צריך לזכור שמנקודת מבט של ניהול מוצר כזה, אני לא עשיתי את תפקיד המהנדס בשניהם. ההבדל בין סטארט-אפ לקורפורט, תהליכי קבלת החלטה הם מהירים יותר בסטארט-אפ. ניתן דוגמה, באינטל לצורך העניין, אם הייתי צריכה לקחת איזושהי החלטה שהיא בסדר גודל גדול, בינוני גדול נניח, אז בעצם היה תהליך של לתקשר את זה להרבה גופים שונים, לקבל איזשהו ביין לפני שנכנסים לאיזשהו דיון רחב יותר, ולראות שכל האנשים בחדר מסכימים, או באיזשהו כיוון של הסכמה איתי, כי אני רוצה לדעת לאיזה דיון אני נכנסת. פה התהליך הוא יותר קצר, כי ה-decision owner הוא במשרד ליד, הוא במשרד ליד. זה לא, וגם אין כל כך הרבה stakeholders שצריך לשכנע, ואגב, הרבה פעמים, בטח בסטארט-אפים שעדיין לא מכרו המון, או שלא הצליחו מאוד, אין גם cost מאוד גדול להחלטה שגויה, כי בעצם, נניח באינטל, יכול להיות שההחלטה משפיעה על existing business, או על existing customers, ואז כאילו, אלמנט הריסק הוא יותר גדול. בסטארט-אפ, אם אתה לא מצליח בכיוון אחד, ואתה רוצה לשנות כיוון, ולהגיד, אוקיי, בוא ננסה ככה, כי אולי ככה נצליח, בסדר, אתה לא הצלחת בכיוון אחד. זה התחושה.
זה נשמע שאת בעצם מחפשת הרבה גיוון, או יצירתיות בתפקידים שאת עושה.
כן, אני מחפשת שני דברים. אני מחפשת שהיומיום שלי יהיה מאוד מגוון, זה נכון. אז תפקיד המוצר הוא באמת מאפשר את זה, כי בעצם נזרקים כל הזמן לבעיה, לומדים שוק, לומדים קהל, לומדים טכנולוגיה, אז בעצם יש המון למידה, והיא למידה מגוונת, וגם היומיום הוא מגוון. חוץ מזה שאני באופי שלי אוהבת להיזרק למקומות של חוסר נוחות, אז כשאני כבר מבינה משהו, כשכבר אני עושה אותו לאורך זמן, הצעד הבא שלי תמיד יהיה לתוך אזור שאני לא מבינה בו כלום, ושאני צריכה ללמוד אותו.
סטארט-אפ. את יכולה להצביע על איזשהו רגע אחד שהיה ככה מכונן בקריירה?
התחושה שלי היא שיש תובנות מכוננות בקריירה שלי. זה נוגע לזה שעבדתי עם אנשים שפתאום הפילו לי הסימון. אני נזכרת במנכ״ל בפוינט גרב בחברה שעבדתי בה לפני, שממש נפל לי הסימון בעבודה איתו על כמה הזמן הוא הריסורס הכי יקר בעצם לסטארט-אפ. וכמה חשוב לעשות
לא רק לסטארט-אפ, בכלל בחיים.
זה נכון, זה נכון, גם בחיים. אבל לא תמיד, כאילו, מהחוויה שלי, לפחות באינטל, וגם בחברות אחרות, באלביט לצורך העניין, אתה לא מרגיש את הדחיפות הזאת באותו אינטנסיטי כמו שאתה מרגיש אותו בסטארט-אפ. כי יש זמן, החברה לא תקום ותיסגר, אין ריסק של עוד חצי שנה עם כסף. ואני חושבת שהסימון שהפיל לי המנכ״ל בחברה הקודמת, זה שבאמת צריך תמיד לחשוב על איך עושים את הכי פחות שאפשר בזמן הכי קצר. עכשיו, זה הסימון אחד מיני רבים שנפלו במהלך הקריירה, וסימפלי לגמרי חושבת ככה, וזה כאילו, סימפלי זה אפילו רמה אחת מעל מבחינת איך שמנהלים שם את הסדרי העדיפויות והזמן. אבל אני תמיד אוהבת להסתכל על האנלוגיה של הצפרדע במים. יש את הסיפור שאתה שם צפרדע במים, ואז אתה מעלה
את
הטמפרטורה כל פעם במעלה אחת. זה כנראה מיתוס שהיא כאילו לא מרגישה שהיא מתבשלת. אבל אני מרגישה ככה לגבי הקריירה, ובטח לגבי הארבע שנים שלי.
מה שהתבשלת?
שעברתי כל כך הרבה, אבל אני מסוגלת להסתכל על זה רק בפרספקטיבה של, בוא נזכר איך סימפלי הייתה לפני 3 שנים, ואני אומר, וואו, איך השתננו, איך אני השתניתי, מה עברתי, מה למדנו. אם תשאלי אותי בכל רגע נתון, אז סימפלי זה אותה סימפלי, כזה, אנחנו עושים את אותו דבר, אנחנו עושים את זה באותה דרך, פחות או יותר. יש שינויים, אבל לא רגע מכונן.
אז מה האתגרים הבאים שלך? האישיים?
אני חושבת שאני באמת עדיין באתגר הנוכחי. אחד הדברים שאני באמת אוהבת בסימפלי זה שהוא מאפשר לי כל פעם לקחת משימה יותר גדולה, שמוציאה אותי מנוחות. תמיד אני נמצאת במשימה שלא נוח לי בה.
זה חיה על הקצה, הדבר
לא,
הזה.
לא, שאני לא יודעת מה לעשות, שאני צריכה לחשוב ולחקור, שאני צריכה לנסות להמציא משהו שיעבוד לסיטואציה החדשה שאני נמצאת בה. ותמיד יש לי בדיחה עם אחד החברים שלי שם, שברגע שהם מתחילה להתרגל ולהגיד, נוח לי בתוך הבעיה והמשימה הזאת, ואני מצליחה להבין איך לעשות את זה, נראה לי שהבנתי, פתאום יש איזו משימה חדשה שאני צריכה להיכנס אליה ולנסות להבין מה לעשות שם, אז כרגע אני לא מרגישה שחסר לי אתגר, בטח לא עם ילדה בת שנה בבית, ואתגר משפחתי גם של לעבור משניים לשלושה ילדים, זה משהו.
עצות לסטודנטית המתחילה, או לסטודנט.
יש לי שני טיפים. אחד זה טיפ לקריירה, וזה להבין את הקונטקסט העסקי כמה שיותר מהר. תוכנה בסוף זה לא המטרה. תוכנה זה אמצעי לאיזשהו עסק, לתת שירות או לתת מוצר, בעצם ליצור ערך לקהל של אנשים. אני מציעה, ואני חושבת שזה מה שהיה מחזק אותי מאוד מאוד, להבין את המקום של התוכנה ומי הקהל ואיזה בעיה אנחנו מנסים לפתור עבור הקהל הזה ואיזה שינוי אנחנו מנסים לעשות בחיים שלו כמה שיותר מהר, ולהבין את זה בכל דבר שעושים.
את אומרת שגם אם את עושה תפקיד שהוא הוא איזשהו בורג במרכאות, להבין את הקונטקסט, אבל את מדברת גם על להסתכל על הבעיה מהעיניים של בסוף משתמש הקצה, שלא תמיד, אגב, מהנדסים יודעים לעשות את זה, זאת אומרת, הרבה פעמים מסתכלים על הבעיה הצרה, מדברת על משהו שהוא מאוד רחב.
אני מדברת על משהו שהוא באמונה שלי, כן עוזר לבן אדם לעשות את העבודה שלו טוב יותר, ולהתפתח מקצועית. זה פחות מכיוון הבורג, כי אני לא חושבת שמהנדס שמפתח טכנולוגיה, שהחברה תלויה בה כדי לעשות את הביזנס שלה, הוא בורג, הוא בהחלט יש לו השפעה מאוד גדולה על הדו-או-די של החברה, אבל אני כן מדברת על זה, שאם מהנדס צריך לקחת החלטות הנדסיות במהלך העבודה שלו, ויש לו את התמונה הגדולה, אז הוא יכול לקחת החלטות הנדסיות
טובות יותר.
טובות יותר.
קצת מאתגר בגיל הצעיר, נכון? להסתכל על
כן,
תמונה רחבה.
כן, זה מאתגר מאוד. את יודעת, כשאני הצטרפתי לטכניון, לא ידעתי מה זה ביט, אז לחשוב שאני, הייתי יותר מפוקסת בלהבין, לצאת מהשוק של גילו, התואר בהנדסת תוכנה, ולהבין מה זה תוכנה וכולי. אני כן חושבת שזה יכול להיות מאוד מעניין, החל מהשנים היותר מתקדמות בתואר, שאתה חושב על מקום עבודה, וגם לקחת קצת שיקולים כזה של איזה סוג ערך אני רוצה לתת לעולם. אני רוצה לעבוד בחברת הלטקר, שכאילו זה המוצר וזה הערך שהיא נותנת. אני רוצה לעבוד, לא משנה במה, אבל כאילו להיות יותר מודע לנושא הזה של חלק מאיזה ארגון אני רוצה להיות.
הזכרת קודם את הנושא של לפתוח אופקים, כן. גם במהלך התואר.
אני חושבת זה אמונה שלי, אני לא יודעת אם הוכחתי אותה לאורך השנים, אבל אני בהחלט מאמינה בה שבן אדם שיש לו אופקים רחבים והבנה בתחומים מחוץ לדבר הספציפי נורא שהוא מתמקד בו, אז יש לו בעצם גמישות מחשבתית ויכולת לשאוב אנלוגיות, רעיונות, מעולם אחד לשני. לצורך העניין, אני תמיד מסברת על עצמי שאני בתיכון למדתי 5 יחידות בפיזיקה ו5 יחידות בתיאטרון. כי שניהם עניינו אותי, לא הרגשתי שאחד פוסל את השני. היום אני נמצאת בחברה שעושה פרסומות, אין-האוס, יש לנו צוותי תוכן וצוותי פרודקשן מאוד מקצועיים ומאוד מתקדמים. אני לא אשת קריאיטיב by any means, אבל אני צריכה כן להוביל גם אנשי קריאיטיב, וכן הפרסומות שנעשות עבור המטרה של המוצרים שלי ושל הפעילות שלנו. ואני מוצאת את היכולת לספר סיפור, ואת היכולת להבין במה אני צופה, ולדייק את מה אני צופה, ולדייק את הצוות, בגלל שאני פשוט בן אדם שנורא מתעניין לספר סיפורים, אם זה דרך תיאטרון וקולנוע וכו'. אז אי אפשר לדעת מתי הדברים שאתה מתעניין בהם ומרחיב יבואו לידי ביטוי. הטכניוניסטים.
מה את הכי אוהבת בטכניון?
את החוויה בטכניון ממש אהבתי, גם אם היא הייתה לי קשה לפרקים. אחד הדברים שפשוט היו לי מאוד ברורים מהשבועות הראשונים, הרגשתי כזה בבית מבחינה חברתית. כלומר, כן. הרגשתי שפגשתי אנשים שדומים לי, שזה פתאום מאוד הומוגני כזה. זה לא שכולנו כאילו למדנו מתמטיקה בזמננו הפנוי, אבל הישגיים ומתעניינים בלוגיקה וברציונליים. אהבתי מאוד מאוד את חיפה. כאילו היום אני לא גרה בחיפה, אבל אני חושבת שהיא עיר מדהימה.
ועכשיו, נת. הכישלון.
אני באמת בן אדם שחווה הרבה כישלונות. הכישלון הראשון שלי היה בטכניון, זה הכישלון הראשון, ומאז לא הפסקתי להיחשל, אם זה מבחינה מקצועית ואם זה מבחינה אישית, כלומר זה נמצא בכל מקום. אני חושבת שהכישלון הראשון הוא הכניס לי את הפרספקטיבה, שכישלון זה מילה, אולי מילה שהיא לא כל כך נכונה. אז הצטרפתי לטכניון אחרי שהייתי קצינה בחיל האוויר, שוב, לא למדתי מחשבים לפני זה, לא עסקתי במחשבים במודיעין או מה שזה לא יהיה. הצטרפתי והייתי עמומה או פעורה, או לא יודעת איך לקרוא לזה. וכמישהי באמת צ'יברית ותלמידה טובה ו... את יודעת, רגילה לזה שאם אני שמה מטרה, אני משיגה אותה, כי זה תלוי רק בי, כן, סוג של תמימות. אז היה לי מאוד קשה ש...
פתאום כולם הצ'יברים.
קודם כל כולם הצ'יברים. חלק מגיעים עם רקע יותר ממני. וגם לא כמות האנרגיה שאני אשים היא זאת שתנבא את התוצאה. כלומר, זה לא עובד ביחס ישיר. היה לי משבר בשנה הראשונה. לא הייתי יחידה שהיה לה משבר, אבל זה לא ניחם אותי שלעוד אנשים יש משבר, כי עבורי זו הייתה פעם ראשונה, עבורי נפל האסימון, שיש דברים שיהיו לי קשים, ולא משנה כמה אני ארוץ שם, את יודעת, כמו גר על הליכון הזה, זה לא משנה, זה לא יזיז שום דבר. אני שמחה להגיד שיצאתי מזה בשנה, בסוף השנה הראשונה, הצלחתי להעלות את הציונים, ולהבין בכלל מה זה תוכנה, ולהרגיש שאני ממש owning את המקצוע. אבל לגמרי תחושת הכישלון לא זרה לי, וככל שהתקדמתי בקריירה, אז גם למדתי על עצמי שההתחלות שלי הן איטיות. לא כל אחד מתחיל באותו קצב, אבל אחרי עבודה מאומצת של לנסות להכניס סדר או ארגון לתוך הכאוס הזה, ברגע שזה יושב לי בראש, זה יושב. כלומר, אני אפה. אני פשוט קוראת לזה כאילו גרף למידה שונה. פשוט למדתי לחיות עם הקצב שהוא הקצב שלי, ולא לצפות שהקצב שלי יהיה בהכרח כמו הקצב של הסטודנט שיושב לידי.
מה קיבלת בטכניון שלא היית מקבלת בשום מקום אחר?
מבחינת הטכניון עצמו, אני חושבת שהוא הכין אותי טוב למשרה. אנשים נורא מופתעים כשאני אומרת שמה שעשיתי במשרה הראשונה ואפילו השנייה שלי, לגמרי היה מה שלמדתי בטכניון.
מבחינת תוכן מקצועי, מבחינת כלים? שרחשת.
גם וגם, כלומר, אני מרגישה, מה שאני מרגישה שהטכניון עשה, זה הפך אותי למהנדסת, כאילו בחשיבה. אני עברתי טרנספורמציה חשיבתית, שהפכה אותי לבן אדם שיודע לחשוב כמו מהנדס, כשהוא רואה בעיות הנדסיות. וגם ברמת הכישורים, פיתחנו כל כך הרבה תוכנה בתוך התואר, שכשיצאתי החוצה והייתי צריכה לפתח תוכנה בתעשייה, לא הרגשתי שיש איזה פער מאוד גדול בין הפרויקטים שעשיתי בטכניון, ובין היום-יום שלי בעבודה כמתכנתת. אז אני חושבת שמהבחינה הזאת זה היה עבורי פלטפורמה מדהימה.
ועכשיו, השראה טכניונית.
אז הצורה שאני מסתכלת על אנשים שמעוררים השראה אצלי, זה בדרך כלל שילוב של הצלחה או עשייה עסקית או מקצועית, עם אישיות, ומאוד קשה לי לאתר איזשהו פרופיל ציבורי כזה, שאני לא מכירה את האישיות, מאוד קשה לי להגיד, וואו, אני מעריצה או מעריכה את הבן אדם הזה. אני יכולה להעריך את מה שהוא עושה, אבל החיבור האישי חסר לי מאוד. לכן כשחשבתי על השאלה הזאת, דווקא נזכרתי במישהי שעבדתי איתה באינטל חברה, קוראים לה אורנית גרוס. היא הייתה באינטל מאז שהיא יצאה מהטכניון, קרוב לשני עשורים, היום היא כבר בפייסבוק. והסיבה שהיא השראה עבורי, כי... הייתי מסתכלת עליה, על איך שהיא מובילה, היא גם הייתה מצוינת מקצועית, אבל יותר מזה, היא פשוט הייתה השראה לאיך מובילים אנשים, ואיך משפיעים על אנשים ומביאים אותם לפעולה, והכל בצורה מאוד נעימה ואנושית. אני כבר לא עובדת עם אורנית שש שנים, אבל כל פעם שאני חושבת כזה על מנהיגות, ואיך לגרום לאנשים לפעולה וכו', מנהלת איתה שיחות כזה בראש.
את חושבת שהיא יודעת את זה?
לא, היא לא יודעת, היא בטוח לא יודעת.
זה, אנחנו נדאג שהיא תדע. טוב שאנחנו עושות היום. כן. רציתי להגיד לך תודה רבה.
תודה לכם על ההזדמנות.
ותודה לכן ולכם על ההזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והעסקתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים.